הגענו לדף מן ג' עמוד א', נזכיר, אנחנו פה באמצע עניין, למדנו את המחלוקת במשנה בין רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה לבין רבי יהושע ורבי עקיבא, לגבי מי שהוציאו מחוץ לתחום ונתנו אותו בתוך דיר אוסר, והמשנה הביאה מעשה בעניין הזה, ארבעת התנים הללו היו בספינה, הפליגו בספינה מחוץ לתחום, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו בכל הספינה, ורבי יהושע ורבי עקיבא הם לא יצאו מארבע אמותיהם, ולהלכה ראינו גם רב וגם שמואל אמרו על הלכתה כרבן גמליאל בספינה. והגמרא דנה על מדוע וכו', והיה בסוף הדף הקודם. בסוף רצו לבוא ולומר, אם מדובר על ספינה מהלכת, כולי עלמא לא פליגי. כולם מסכימים, גם רבן גמליאל וגם רבי יהושע, כולם מסכימים לגבי ספינה שמהלכת, שיכולים ללכת יותר בארבע אמות. כל המחלוקת זה לגבי ספינה שעמדה. עכשיו יש אמר רב נחמן בר יצחק, שורה שלישית, אמר רב נחמן בר יצחק, מתנית אינה מדייקה, גם המשנה שלנו בעצם מדויק שמהלכת לא פליגי, לא נחלקו לבי ספינה מהלכת. מאיפה? בדיוק מהמעשה שהביאו, ממאי? מדקטני, מעשה שבאו מפנדרסין, והפליגה ספינתם בים, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה, הם הלכו בכל הספינה, רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות. שרצו להחמיר על עצמם, לכאורה לפי רבי יהושע ורבי עקיבא, ברגע שיצאו מחוץ לתחום, אין להם אלא ארבע אמות. למה כתוב שרצו להחמיר על עצמם? אלא מעיקר הדין, גם הם יכלו ללכת בכל הספינה. מדוע? כי זה היה ספינה מהלכת. היא אמרת בי שלמדתם במהלכת לא פליגי, הנה לתני רצו. כלומר, אם אתה מדבר שמהלכת, גם הם מסכימים שמותר ללכת בכל הספינה, אז זה מה שהמשנה אמרה, רצו להחמיר על עצמם. דילמה עמדה, למה רצו להחמיר על עצמם? שמה הספינה תעמוד פתאום ולא ישימו לב לכך, זה דילמה עמדה. אלי אמר פליגי, אם תאמר שנחלקו גם, אם תאמר שנחלקו בספינה שמהלכת גם כן ולא רק עומדת, היי רצו להחמיר איסור ההוא, זה לא רצו להחמיר, זה איסור לדעתם. וגם המשנה שלנו עוד מדויקת כך, אמר רבה שמתנית עמדה מדייקה, גם משנתנו אפשר לעוד ללמוד כך, דקטני, ספינה דומיה דדיר וסר, הספינה צריכה להיות דומה לדיר וסר, שזה הדוגמה שהמשנה הביאה, מה דיר וסר דקבי, כמו שדיר וסר זה דבר קבוע, שטח קבוע שהוא מוקף מחיצות, גם ספינה מדובר שהיא קבועה, כלומר לא מהלכת, לא זזה, אם היא זזה אז לא נחלקו. אמר לרבה חברת רב לרבה שי, הלכתה כרבן גמליאל בספינה, הלכתה מכלל דפליגי, משהו שבכלל הם חולקים. אומרת גמרא, אין, אכן נחלקו, ועתניא חנניא אומר, כל אותו היום ישבו ודנו בדבר הלכה, אמש יכריע אחי אבא, הלכה כרבן גמליאל בספינה, והלכה כבקיבא בדיר וסר, אכן באמת נחלקו גם בספינה וגם בדיר וסר, ולכן הלכה כרבן גמליאל, פה הברייתא אומרת מפורש, שהלכה כרבן גמליאל בספינה, וכרבי עקיבא בדיר וסר, משמע כמובן שנחלקו בשני הדברים. אומרת הגמרא, משהו חדש. באי רב חנניה, יש תחומין למעלה מעשרה, או אין תחומין למעלה מעשרה? כלומר, האם מעל עשרה תפחים יש דין תחומין? אם אני נניח הולך מעשרה תפחים, איך בדיוק אני עושה את זה? אבל נראה את זה בגמרא, אבל בכל אופן, אם אדם הולך מעל עשרה תפחים, האם יש תחומין? אולי אני יכול לצאת מאלפיים אמה במצב הזה. אז הגמרא מיד תפרט את זה, אבל בכל אופן צריך להבין את הנפקמינו בעניין הזה. אם באמת אין דיני תחומין נוהגים למעלה מעשרה, אז יהיה כמובן מותר לצאת מחוץ לתחום, למעלה מעשרה תפחים, כמו שהסברנו. ועוד מי שנמצא למעלה מעשרה תפחים בכניסת השבת, הוא לא קונה שביטה שם, כי אין תחומין שם. אז זה מה ששאל רב חנניה. אז הוא מפרט את הספק. עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה, אם יש גם עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה, לא תיבא אליך, בזה אני לא שואל. דער הסמיכתאי, כי עמוד זה נחשב כמו קרקע, כמו הר, כן? כי זה רחב מספיק, ארבעה טפחים, אז זה כמו הר. אז בסדר, אז זה גבוה, אבל זה ארבעה טפחים רוחב, ולכן מדובר על הארה, ארה סמיכתאי, זה ארה סמוך. כלומר זה קרקע, אבל קרקע מוגבעת כמו הר. כי דיבאי לך בעמוד גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה. למה? כשלא רחב ארבעה זה לא נוח להילוך. ואז זה נקרא מעל עשרה טפחים, כי זה גבוה עשרה, ומכיוון שזה צר מארבעה טפחים, זה לא נוח ללכת לשם, זה לא נחשב כקרקע. השאלה אם יש שם איסור תחומין. אינמי או דקז בקפיצה, או בדרך אחרת יכול ללכת, הוא הולך על ידי קפיצה באוויר למעלה מעשרה טפחים. איך הוא עושה את זה? רש"י מסביר שהוא עושה את זה על ידי שמות קדושים, קופץ מעל עשרה טפחים. אולי יש דרכים אחרות, אבל בכל אופן, היום ודאי אין בעיה להעמיד מקרה כזה עם מטוס, אבל או לישנה חינה בספינה, כמובן לישנה חרינה שלנו במשנה יכול בספינה. אם הספינה מעל 10 טפחים מקרקעית הים, אז כמובן גם זה שאלה לגבי האם יש איסור תחומים על 10 טפחים. אומרת גם מהי? אמר רב הושעיה, לכאורה אפשר להוכיח מהמשנה שלנו, תשמע, מעשה שבאו מפנדרסין, והפליגה ספינתה בים, והנה, דיברו על איסור תחומים, כשהספינה מעל 10 טפחים, מהקרקעית הים, לכאורה אז ברור שיש תחומים גם מעל 10 טפחים. היא אמרת, בשלמה יש תחומים, ושלמה הכי רצו, לכן רצו להחמיר על עצמם. אליה אמרת, אין תחומים, מה רצו, אם אין תחומים, מה יש להחמיר על עצמם? מה שייך להחמיר על עצמם בספינה, אם אין דין תחומים? אלא אומרת, כמו אפשר להעמיד את זה שמדובר על ספינה שאין 10 טפחים בין קרקעית הים לספינה. איך? כדי אמר רבה, במהלכת ברקק, מדובר על ספינה שהולכת בכניסת השבת במים רדודים, כלומר העומק של המים פחות מ-10 טפחים. ממילא זה לא דין של מעל 10 טפחים. ההכנה היא גם כן במהלכת ברקק. איפה רבה אמר את זה? על הדבר הבא, תשמע, פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה, מביאים את המעשה השני מהמשנה שלנו, שגם שם לכאורה רואים שדיני תחומים נוהגים למעלה מ-10, שוב, עוד פעם עם הדיון של הספינה, כן אמרנו פעם אחת לא נכנסו למעלה עד שחשיכה וקידש היום, היא אמרת בשלמה יש תחומין שפיר, אז מובן, כל הדיון מובן, אליה אמרת אין תחומין, כי לא היינו בתוך התחום היה, ומה זה משנה אם היו בתוך התחום בכניסת השבת, או לא היו בתוך התחום, הרי אין תחומין מעל 10, על זה אמרה ובמהלכת ברקק, מדובר על ספינה שהולכת במים רדודים שפחות מ-10 טפחים עומק. תשמע, מנסים להביא ראיה, עכשיו שאין תחומים למעלה מהעשרה, מה הראיה? תשמע, הנה שב שמטתה דהתאמרין בצפרא דשבתא קמא דרב חסדא בסורא. היו שב שמטתה, שב שמטתה זה שבע הלכות בענייני טרפות, סוגי טרפות במהמה, יש את זה במסכת חולין. בכל אופן, אלו זה הלכות שנאמרו בשבת בבוקר לפני רב חסדא בסורא, ושוב נאמרו בעד הפניה בשבתא לעת ערב קמא דרבתא בפומבדיתא. כלומר, נאמרו גם בסורה וגם בפומבדיתא באותה שבת. וכמובן, זה חוץ לתחום של סורה. פומבדיתא זה חוץ לתחום של סורה. איך נאמרו באותה שבת? מה נאמרנו? מי אמר את זה? לאו אליהו אמרנו? האם לא אליהו אמרם? אם אליהו אמרנו, ודאי קפצת מעל 10 טפחים. כי הרי אליהו יכול היה לקפוץ מעל 10 טפחים, את שמות קדושים וכו'. ואז, הנה, על מה? אין תחומים למעלה מהעשרה. אליהו הנביא, הוא קפץ מעל 10 טפחים, ולא חשש לסור תחומים. תראה שאין תחומים למעלה 10. אומרת גמרא לא חייב להגיד כך, אפשר להסביר שאכן חילו את השבת. לא, דילמה יוסף שידה אמרינה, אולי זה היה יוסף השד, כן, שקראו לו אדם שהוא לא שמר שבת, קראו לו יוסף השד, או השד יוסף, בדרך גנאי, הוא לא שמר שבת, ולכן בעצם זה לא היה משהו שומע לעשרה, אלא סתם הוא לא שמר שבת ויצא מחוץ לתחום. תשמע, ראיה שאכן נוהגים דיני תחומים למעלה מעשרה, הרי נזיר ביום שבן דוד בא, כן, יש ברייתא שאומרת, אדם אומר מקבל על עצמו נזירות ביום שמלך המשיח בא, בן דוד בא. אז בעצם כל יום יכול להיות שיבוא משיח, והוא צריך למנע מהדברים שהנזיר אסור בהם. אבל לכן דינו מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים. אבל מה? ביום מות חול אסור. אסור לשתות יין בכל ימות החול. כל יום יכול לבוא משיח, מכיוון שהוא נדר נזירות ביום שבן דוד בא, אסור כל ימות החול לשתות יין. אבל בשבתות וימים טובים מותר לו. מדוע? היא אמרת בי, שאתה אומר, יש תחומין, אם אתה אומר, יש תחומין, ממעלה מהעשרה, היינו בשבתות ויום טוב מותר. למה בשבת ויום טוב מותר? מכיוון שיבוא המשיח, הוא יבוא ממרחק. הוא לא יכול לבוא בשבת ויום טוב. אין לו אפשרות לעבור לאיסור תחומים. הנה, אתה רואה שיש איסור תחומים גם מעל 10. אלא היא אמרת, אין תחומים, אם תגיד שאין נוהגים דיני תחומים, אז המשיח לכאורה יכול לבוא גם בשבת ויום טוב. אז מעלה בשבתות וימים טובים, למה מים מותר? למה מותר לשתות יין? טוב, אומרת הגמרא, כל הסיבה שמותר לשתות יין בשבתות וימים טובים זה סיבה אחרת. שענה הטעם לגבי משיח. דאמר קרא במלאכי אני אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו השם, לפני בו יום השם הגדול והנורא. כלומר אליהו הנביא יבוא יום לפני בו המשיח. הוא יבשר על ביאתו של משיח. והלו עת אליהו מאתמול. ולמה מותר לשתות יין בשבתות ימים טובים? כי בערב שבת ובערב יום טוב לא ראינו שאליהו בא. אם אליהו לא בא, הרי כנראה משיח לא בא היום. אומרת הגמרא, אם ככה גם ביום חול זה כך, כל יום חול מותר, אם לא ראיתי את אליהו אתמול, היום אני יכול לשתות יין, יחי בכל יום, כל יום ויום הנמי, להשתרי, צריכה לראות מותר, דלו את אליהו מאתמול, הרי אליהו לא בא ביום שלפני כן, אם אלא היום המשיח לא יגיע. אלא מה אומרים? אלא מה ביום חול זה אסור? אלא אמרים על בית דין הגדול בא. אנחנו אומרים שאסור שתיית יין ביומות החול, כי אולי אליהו כבר הגיע לבית דין הגדול בירושלים, אבל הוא עוד לא שמע על זה. ולכן המשיח עוד יכול לבוא היום, ולכן אסור לשתות יין. אז גם בשבתות ימים טובים אותו דבר. ההכנה מדמי לבית דין הגדול בא, אתה. יכול להיות בהחלט שבשבתות ימים טובים, ביום, בערב שבת וערב יום טוב, הגיע אליהו לבית דין הגדול בירושלים. אומרת גמרא, לא, יש לנו הבטחה. כבר מובטח לישראל שאין אליהו בא, לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים, מפני התורח. אליהו לא מגיע בערבי שבת וערבי ימים טובים, כי אנשים צריכים לתרוח על סעודות שבת, סעודות יום טוב, להכין את השבת והיום טוב. ולכן, מכיוון שברור שהוא לא בא אז, מילא המשיח לא יבוא בשבתות וימים טובים, מילא יהיה אפשר לשתות בעצם בשבת ויום טוב. עומד גמר, כסר כעתך מדיע אליהו לא עתה. אז עולה לדעתך לומר, מזה שאליהו לא בא, כמו שאליהו לא בא בערב שבת ויום טוב, אולי משיח נולה מלא עתה, לא עתה, במה לשבתא דשתרי? הרי אם אליהו הנביא לא בא לתרוח, להטריח על ישראל בערבי שבת וערבי ימים טובים, לכאורה גם משיח לא יבוא בימים אלו. אם משיח לא יגיע ביום שישי, בערב שבת, הרי מה לשבתא דשתרי? מותר גם בערב שבת לשתות כמובן יין, כי הוא נדר נזירות. למה אמרו בכל יום החול זה אסור, ורק בשבתא וימים טובים זה מותר? אמרתי אומר, לא, לא נכון. אליהו לא עתה, אלי, רק אליהו יש הבטחה שלא יבוא בערב שבת או ערב יום טוב. משיח עתה, משיח יכול לבוא בימים אלו. דיקם לעתה משיחה, מכיוון שמהמשיח בא, הכל העבדים הם לישראל. כלומר, אליהו אם הוא בא בערב שבת וערב יום טוב, הוא מפריע לאנשים להכין שבת יום טוב. אם משיח בא, ברגע שהמשיח בא, כל האומות הם עבדים לישראל. ממילא בעצם כל ההכנות השבת והם יום טוב, כבר האחרים יעשו, לא הם. אתה אומר את הגמרא, אם ככה ובכל זאת, בחד בשבת להשתרה, הרי צריך להתיר לשתות יין ביום ראשון, כי אין חשש שיבוא המשיח ביום ראשון. למה? עוד מעט נראה את זה. לפשוט מנעד אין תחומין, לפי זה אפשר לבוא ולומר, אין תחומין למעלה מעשרה. יש תחומין בחד בשבת להשתרה, אם יש תחומין, הרי היה צריך להיות מותר ביום ראשון, דלא עתה אליהו בשבת, כי ודאי אליהו לא בשבת. למה לא בשבת? כי יש תחומין. אם יש תחומין, אליהו לא בא בשבת. מילה ביום ראשון, משיח לא יגוא, לא יבוא. אלא אומרת הגמרא, למה בכל זאת אסור לשתות יין ביום ראשון? הייתה נספוק כמספק, כי אותו תנא שאמר שאסור לשתות יין ביום ראשון, הוא באמת הסתפק, האם יש תחומין, מה מעשרה או לא. אנחנו לא יכולים בטוח, אולי באמת אין תחומין, אולי יש תחומין. אם יש תחומין באמת, אז נכון, אליהו לא יבוא בשבת, ויהיה מותר לשתות ביום ראשון. אבל אם אין תחומין, אז בעצם אליהו יכול לבוא בשבת, ובעצם משיח יכול לבוא ביום ראשון, ולכן צריך להיזהר מזה, ולא לשתות יין גם ביום ראשון. הייתה נספוק כמספק, אם יש תחומין או אין תחומין, ולחומרה. יפה, אומרת הגמרא, אומנם כל זה יפה, כל הדיון הזה, דיון תיאורטי למידי לגבי אדם שנדר, לגבי אם יבוא המשיח, אבל עוד הגמרא, שדי בן ארגה זורקת לזה איזה גרזן, כלומר, עוקר את כל הדין מיסודו על ידי הדבר הבא. דקאי אימת דקא נדר, אומרת הגמרא, באיזה יום הנודר נדר כשהוא להיות נזיר כשיבוא המשיח? אילי אימת דקאי בחול, אם הוא עומד ביום חול, כיוון דרך לנזירות, מכיוון שכבר חל הנזירות עליו, ברגע שהוא מתחיל עכשיו את הנדר שלו, נדר נזירות, אז זהו, הוא לא יכול עכשיו להפסיק באמצע. החיית השלטה ומאפקלה. איך השבת יכולה לבוא ולהפקה ממנו את האיסור? הוא מתחיל להיות בנזירות, מה שנקרא. הוא מתחיל נזירות, כי הוא צריך לחשוש אולי יבוא המשיח היום. אז הוא צריך להמשיך בזה ברצף. איך פתאום בשבת מותר לו לשתות יין? אלא אומרת כבר נכון. ברור, מדובר רק על עוד שבת אחת מותר לו לשתות יין. אלא דקאי בשבתא וכנדר, ויום טוב וכנדר. כל מה שהברית אמר מותר לשתות יין בשבתות, הם טובים, הכוונה במקרה שהוא נדר בשבת או ביום טוב. והוא יום עד השארי, רק באותו יום מותר לו, כי ברור לו שמשיח לא יבוא באותו יום. אבל שאר השבתות וימים טובים, שהם ברצף הנדר הנזירות שלו, ברור שהוא צריך להיזהר מהיין. מכאן ואילך אסיר לי. למדנו עוד בהמשך המשנה. פעם אחת לא נכנסו לנמל. כן, לא הגיעו לנמל, ורבן גמליאל התיר, כי הוא אמר, אנחנו נכנסנו לתוך התחום. כן, אמר להם, מותרים אתם שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום. איך רבן גמליאל ידע שהם הגיעו לתוך התחום לפני שבת? אז תנא, שפופרת הייתה לנו לרבן גמליאל, היה לו איזה שפופרת כזאת, משקפת כזאת, שהמביט וצופה בה 2,000 אמה ביבשה, וכנגדה 2,000 בים. כלומר, הקנה היה עשוי בצורה כזאת, שאי אפשר לראות דרכו יותר מ-2,000 אמה. זה הקנה שהוא צפה רבן גמליאל לעבר הנמל, וכיוון שיכול לראות את הנמל, כשהוא היה בספינה, ידע שזה בתוך 2,000 אמה. עוד הברייתא ממשיכה לגבי שפופרת כזו, הרוצה לדע כמה עומקו של גיא, מביא שפופרת ומביט בה, וידע כמה עומקו של גיא. כלומר, אדם שרוצה לדעת מה עומק של גיא מסוים, ייקח קנה חלול כזאת, שהוא כבר בדק על ידי מדידה בקרקע, על איזה מרחק אפשר לראות דרכו, יביט בו לתחתית העמק, תחתית הגיא, יתרחק כמובן למצב שכבר לא יכול לראות תחתית הגיא, ואז ידע כמה אורך הגיא. בעצם, על ידי שידע כמה מרחק הוא יכול לראות עם השפופרת הזאת, יוכל לדעת את עומק של הגיא. עוד עצה כזאת, אתה רוצה לדע כמה גובהו של דקל, בלי כמובן לעלות על הדקל, מודד קומתו, הוא מודד את הגובה של עצמו וצילו, וצל קומתו. ימדוד את עצמו ואת הצל שלו, וגם את הצל של הדקל. על ידי היחס של עצמו עם הצל שלו, ידע כמה היחס בין העץ לצל של העץ, וידע כמה גובה של דקל. עוד דבר, הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר, אם אדם רוצה לעשות קבר, כן? והקבר, הטל של האפר שיש בקבר, עושה איזה צל, והוא לא רוצה שחיה טרף יבוא לשם, ואולי הוא יריח ריח מת ויחטט בקבר וכו'. אז לכן, מה הוא יכול לעשות? נועץ קנה בארבע שעות ביום, הוא יכול לנעוץ קנה בשעה מסוימת שהצל נותן מכיוון מסוים, ויראה להיכן הצל לא נותן, משפיע, משפע ועולה, משפע ויורק. כלומר, יבנה את הכותל, את הכותל של האפר בצורה כזאת שיפוע, שלא יצל בצד ההוא. מכיוון שבשעה זאת לא יצל, לא יבוא החיות הרעות בשעות האלה שהם דווקא מחפשים צל, ילכו במקום אחר, ומילא כבר לא יחזרו, כי לא יחשבו שיש פה איזו מציאה גדולה. נעצור כאן ונראה את הדבר הבא, בעזרת השם, בדף הבא. חזק וברוך.